הוא שווה. אנחנו בפסקה כ"ז. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימברו. טוב, פנים חדשות. מה שנוגע להצלת ישראל ולהצלת העולם בכלל, לא יוכל להיות מתיישן ולא יוכל להיות יותר מדי אם נאמר ונחזור ונאמר. כלומר, הרב בא מראש נגד הטענה, מה אתה חוזר על עצמך? הוא אומר, לא, זה דברים חשובים, צריך לחזור עליהם. פעם אחד התלמידים שאל את הרב צבי יהודה, למה הוא חוזר כל הזמן על אותו הדבר? אז הוא אמר, על היסודות צריך לחזור אפילו 1,000 פעמים. אז גם פה הרב אומר משהו כזה, מה שנוגע להצלת ישראל ולהצלת העולם בכלל, לא יוכל להיות מתיישן ולא יוכל להיות יותר מדי אם נאמר ונחזור ונאמר. הם את נקודת האמת הגדולה שאנו חייבים לנסות תמיד על נס. מהי האמת הגדולה? ההסתכלות הכללית של פנימיות היהדות במובן של הקדושה צריכה להגיע לידי פנים חדשות. זאת האמת שצריך לומר. יש ליהדות פנימיות, הפנימיות הזאת צריכה להתלבש. היא מתלבשת באופן שונה לפי הדורות. היחס שבין הדתות צריך לקבל צורה יותר מהירה ויותר בלתי סנועה לעומת מה שהיה מקודם. כלומר, יש אופטימיות שמאפיינת חלק מהמחשבות של הרב קוק ביחס להתעלות העולם וביסום העולם. העולם היה פעם ברברי מאוד, פרימיטיבי מאוד, ועכשיו העולם הולך ומתעלה. מתוך כך, צריך לדבר אחרת על מערכת היחסים שבין הדתות. הדתות, כידוע, שונאות זו את זו. במיוחד הדתות שקרובות ליהדות, משום שאנחנו חלוקים, הדתות חלוקות, ביסודות האמונה יותר בסיסיים. ולכן השנאה גם גדולה. אומר הרב, אבל הגיע הזמן לראות גם את המכנה המשותף, שמתוכו נוכל להעלות את הכל. אולי נסביר מה הכוונה. אחת הטענות נגד הדת, זה שמכיוון שיש כל כך הרבה דתות, סימן שאנשים לא סגורים על עצמם. אומרים מבקרי הדת, לדתיים, תהיו סגורים על עצמכם, אחרי זה תדברו איתנו. רואים שזה מלא מחלוקות. עונה על זה הרב קוק בקבצים של ישיבת רמת גן. עונה, זה נכון שיש מחלוקות, אבל יותר ממחלוקות יש גם הסכמות. כלומר, יש יסוד משותף באמונות כולן, ואותו צריך להבליט. כן. העולם נתבשם הרבה, ואנו צריכים עוד לגמור את ביסומו, לסלק את אורלתו. וזה יבוא לנו על ידי מה שנכיר יפה, איזה דברים של טובה יש בו בחלקים שכבר עלה הביסום יפה. כלומר, ככל שאתה מעלה את נקודת האמת שבה יריב, הנקודה הפסולה הולכת ונעלמת מעצמה, כמטבע שנפסל. כן. האם לא כדאי לעבוד הפוך, לבטל את הרע ולהעלות את הטוב? בבקשה, תעשה את זה, אין בעיה. לא, זה לא דרך מוכחת. אפשר להילחם ברע, אפשר להעלות את הטוב. רק שהמלחמה ברע איננה יכולה להצליח. מסיבה פשוטה. נגיד שאני הוכחתי ליריב שלי שהוא לא צודק. הוכחתי לו שהוא לא צודק. זה א', לא יגרום לו לחשוב שאני צודק. כי אולי גם אני לא צודק. כך שהוכחת האני טובה משלילת האתה. זו נקודה ראשונה. דבר נוסף, כשאני נכנס לשלילת הרע, לא ייתכן שזה לא ישפיע עליי גם לרעה. כי כשאני מתעסק ברע, משהו ממנו דבק בי. כמו שאם אתה מנקה זבל, אז בסוף הידיים שלך מלוכלכות. וזה נכון גם לגבי הרע הפנימי שלי. אם אני עושה חשבון נפש, זה טוב לעשות חשבון נפש. השאלה היא, מה לחפש? האם לחפש במה אני לא בסדר, או לחפש במה אני כן בסדר? המסורת אומרת לקרוא את פרשת כי תבוא לפני ימים נוראים, נכון? תמיד קוראים את פרשת כי תבוא לפני ימים נוראים. מה עושים בימים נוראים? וידוי. מה כולל הוידוי? במה אני לא בסדר? עשיתי את זה לא בסדר, את זה לא בסדר, את זה לא בסדר. אבל לפני זה אנחנו קוראים פרשת כי תבוא וידוי אחר. וידוי מעשרות, שבו אני אומר במה אני כן בסדר. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, עשיתי ככל אשר ציוויתני, השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים וברך את עמך את ישראל. כלומר, זה מאוד חשוב כנקודת מוצא לדעת במה אני כן בסדר. ואז זה נותן לי את הכוח להתבונן גם ברע ולהעלות אותו. לעומת זה, אם אני אגש ישירות אל הרע שבי, אני אכנס לדיכאון. זה ידכא אותי. ואז לא יהיה לי כוח לתקן. והוא הדין כשאני מתעסק ברע של אחרים. אם אני כל הזמן מחפש מה לא בסדר, אני אמצא, זה בסדר. אפשר לעשות רשימה ארוכה של מה לא בסדר. מה לא בסדר אצל החילונים. מה לא בסדר אצל החרדים. אפשר לראות מאוד מה לא בסדר בציונות הדתית. וכו' וכו'. ואז שוקעים לתוך אווירה של דיכאון וקטנות. למרות שכל מה שיאמר יהיה נכון. בסדר? זה שובר את העוצמות. זה מוציא את הרוח מן המפרשים. בסדר? טוב. מה? צריך, צריך להילחם ברע. השאלה היא, מה האחוזים של ההשקעת אנרגיה בכיוון הזה או בכיוון הזה? זה הכל. אם אני משקיע את כל כולי במאבקים נגד הרע, יכול שאני אעשה הרבה דברים ואני אשיג הישגים. אבל בסופו של דבר, לא יהיה לי כבר כוח להעלות את הטוב. מובן? לעומת זה, אם אני מתעסק בלמצוא את הטוב שבשני, זה גם מרומם אותי ונותן לי עמדה של עליונות גם כלפי אותו אחד ששיבחתי את הצד הטוב שבו. אין לחשוש שבגלל ששיבחתי את הצד הטוב שבו, האמץ את טעויותיו. להפך. כי בקשת הטוב מאפשרת לי לעשות בידוד של הנקודה הטובה. אז ממילא הנקודה הלא טובה שבו תתבטל מעצמה, לא אצטרך להילחם בה. מובן? אגב, יש הרבה אנשים שאחרי שהוכיחו להם שהם לא צודקים, נשארו דבקים באידיאולוגיה שלהם. נשאלת השאלה למה? משום שהצד שמושך אותם לשם, זה לא הצד הלא נכון. זה הצד הנכון שיש בזה. למשל, היה יהודי חשוב, הרב, דוקטור אברהם ליבני, זכר צדיק לברכה. כתב ספר שלם, שיבת ציון נס לעמים, שבו הוא ביטל את כל הערך של הנצרות. בצורה מאוד יפה, מאוד משכנעת. והוא קיבל מכתבים, אחרי שהוא כתב את הספר הזה, קיבל מכתבים מהעולם כולו. במיוחד מדוברי הצרפתית, כי את הספר הוא כתב בהתחלה בצרפתית. קיבל מכתב מאישה נוצריה, שאמרה לו, קראתי את כל ספריך בעניין רב, וכל מה שאתה אומר שם זה אמת. ואף על פי כן אני נשארת נוצריה. עד כאן דברי קודשה. נשאלת השאלה למה. פשוט מאוד. כי בשבילה הנצרות זה המבנה של החיים, זה עולם הערכים, המוסר. אם אתה מראה במה השני לא צודק, לא בנית כלום. מה אתה נותן לי כאלטרנטיבה? מובן? יאו. טוב. לכן אומר כאן הרב, בכלל המושג, לא, לפני כן, אנו צריכים עוד לגמור את ביסומו, לסלק את עורלתו, וזה יבוא לנו על ידי מה שנכיר יפה, איזה דברים של טובה יש בו, בחלקים שכבר עלה הביסום יפה. הרב בספר נבוכי הדור, לנבוכי הדור, כותב שאין לבקר את הדתות הסעיפיות. מה זה דתות סעיפיות? מסתעפות. שהסתעפו מן היהדות. אין לבקר אותם, אף על פי שיש הרבה רע שם. הוא אומר כי בזה אנחנו עשויים גם לשלול את הצד החיובי שהתפתח שם. ככה אומר, נכון? גם באיגרת תקנז. כולם מכירים את איגרת תקנה, נכון? אבל שוכחים שאחרי איגרת תקנה יש גם איגרת תקוף נון וב, ואחרי תקוף נון וב יש גם איגרת תקוף נון זין. איגרת תקוף נון זין היא איגרת קצרה שבה הרב כותב איך לדבר עם גויים. ואחד הסעיפים שם הוא כותב בצורה מאוד תמציתית, אבל אחד הדברים שהוא אומר, שעלינו להימנע מביקורת או מדברי ביזוי על מייסדי דתות, יהיו אשר יהיו. כי זה, אם לא, זה הדברים לא נשמעים. טוב, בכלל המושג דת, בייחוד בנוגע לישראל, צריך חידוש צורה ויערה. כן, המושג של דת הוא מושג בעייתי, הדת בכלל בנפילה בעולם, והשאלה אם צריך לעשות מאמצים כדי לרומם את מה שממילא כבר בנפילה רצינית. הרבה נתחשכו המאורות על ידי הזוהמה שקלטה תכונת הדת מכל העולם הגס. עד שאנחנו חייבים להשתמש ביותר עם הקריאה של דעת אלוהים ודרישת השם, שהם הינם ביטויים שאמרו הנביאים בזמן שהאומה הייתה בנויה בנווה והרגשותיה היו בקרבה בצורה של חיים. והעולם החיצוני לא הספיק אז עדיין לקחת את המושגים של היהדות ולהחשיכם. כן, הרי כשהנביאים דיברו, לא הייתה לא נצרות ולא אסלאם ולא הומניזם. כל הערכים כולם היו אצלנו. העולם האלטרנטיבי היה האלילות. האלילות הפגנית עם כל הרשעות והמיתולוגיות המטופשות שלה. אבל על מה דיברו הנביאים? הנביאים דיברו על דרישת השם. ודעת אלוהים. אז על זה צריך לדבר. מה שאין כן מושג דת שהוא משותף לנו לכל העמים, בייחוד שנטלו את היהדות ויוציאוה מארצה וממקורה. ועל ידי זה נהפכה לזוועה בחלקים רבים ממנה. עד שעכשיו העולם החי ומביט עליה מגבוה. לפני כן הסתכלו על הדתות מלמטה. בהירת כבוד. אבל נגמר התפקיד של הדתות. עכשיו, מי שיש לו חיות, כלומר מי שיש לו ערכים, מסתכל בבוז וברחמנות על הדתות. ובאומץ יאמר על כללות הדתיות שהיא חורבה עזובה. וכל זה הוא מכוון היטב לאותה ההכרה הדתית. שאפשר לעולם להכיר מתוך המקורות הנשאבים של מהלך בלתי טבעי ונורמלי, כמו שהייתה בהשפעה זו של היהדות הדתית. על כן, עלינו עתה להתרומם בבת אחת, כנשר, אל אור השמש הבהירה, למעלה מעל עבי חושך של הדתיות שנלקו מאורותיה, אל האור המאיר, הזורח, מעולם ועד עולם בעוז תפארת גבורתו, אור השם אלוהים, שאנו מוכרחים לחדש לנו את החופש כי מעולם, לכתוב את השמות באותיותיהם המלאות, כדי שלא תחשיך לנו החרדה דתית העלובה, שכל כוחה מפני החוכים הרבים אשר סבוע את האור הבהיר שאנו צריכים לשאוב מהמעיין האלוהי. מה הוא רוצה כאן הרב? יש היום הרבה מאוד נהייה אל הרוחניות. אין היום כל כך התעניינות בדתיות, אבל מחפשים יותר את הרוחניות. New Age וכדומה. הסיבה של הדבר הזה, לפי הרב, זה דווקא מהלך חיובי, שרוצים להשתחרר מן המסגרות הדתיות, ורוצים לשמור על הנשמה הרוחנית. כי המסגרות הדתיות נטמעו ברוב זוהמה, ולכן התביעה של הנפש לזיכוך, לאור אלוהי, איננה יכולה לבוא יותר דרך הדתות. גם דרך הדת היהודית, לפי הסגנון שהיא קלטה מהדתות שיצאו ממנה. במילים אחרות, מה שהרב אומר, שהנצרות חדרה לתוך בית המדרש ולתוך בית הכנסת, וצריך להשתחרר מכל העקבות, כל המשקעים שהותירה בנו הנצרות. ביניהם, העצבות. כן? כלומר, הנצרות לימדה את העולם שהדתיות היא מה שנקרא רצינות דתית, מלאה חרדה ועצבות בתור סממן של הקודש. והגיע הזמן לשוב אל השמחה. מובן? כן. שזה דבר, הוא מובן מאליו, אצל יהודי מושרש, אבל זה לא תמיד קל לחשוף. ברור. אז זה מה שהרב כאן רואה. הצורך של ההתחדשות של הפנים של ההכרה הדתית. יש במדרש שכשמשה עלה למרום, אז המלאכים לא רצו שהוא ייקח את התורה. יש כמה מדרשים. אחד המדרשים אומר שהקדוש ברוך הוא ילביש על הפנים של משה את הפנים של אברהם. ואז המלאכים חשבו שזה אברהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אכלתם אצלו צהריים, ככה אתם מתנהגים איתו עכשיו? אמרו בסדר, נתנו לו את התורה. מה זה הבלוף הזה? הבלוף הזה בא לומר שכדי שהתורה תינתן, כדי שהיא תרד לעולם האנושי, היא צריכה ללבוש את הפנים של אברהם אבינו, שזה הפנים של מידת החסד ושל ההארה הכללית של האלוהות, והסימפתיה האלוהית בעולם. זה לא. את זה כאן, לכל המהלך הגדול הזה, הרב משתמש כאן בכינוי, לכתוב את השמות באותיותיהם המלאות. מה זה לכתוב את השמות באותיותיהם המלאות? לכל שם יש אותיות. מה זה שם? רצון. כוונה, מגמה, מטרה. השמות האלוהיים הם אידיאלים אלוהיים מכוונים. אידיאלים המכוונים אל המהלך ההיסטורי. והם צריכים להיות כתובים במפורש. ברגע שהם כתובים במפורש, כלומר שנתפסים בכל הרוחב שלהם, אז הם משמעותיים. מובן מה שאני אומר? מעניין מאוד, שם הוויה, יוד, כ, ו, כ, אם כותבים אותו במילוי, אז הוא יוצא בגמטריה חסד. כן? תורתו של אברהם. מילוי יודין, מה שנקרא. מילוי אב, אצל המקובלים. עד כאן ברור? טוב. אם זה כך... מה? מנהג השובבים. מנהג השובבים הוא מנהג חשוב. כן? אסור להיכנס לעצבות. האריזה להזהיר מאוד מזה. כן? בכלל, אצל המקובלים יש סכנה של העצבות, ולכן יש אזהרות חוזרות ונשנות, גם של הארי וגם של רבי חיים ויטל, להיות בשמחה. נגמר. מה?
איך ראוי שזה
הבנתי, הבנתי. איך ראוי ללכת במנהג השובבים בימינו? תשובה. בשמחה. אני אסביר למה הכוונה. מנהג השובבים בא לתקן את הבעיה של קדושת הברית. נכון? קדושת הברית. כשאדם רוצה לתקן את קדושת הברית, הוא יכול להגיע למסקנה שיצר המין הוא דבר רע. איזה דפקט בנפש האדם, ביסוד האדם מלכתחילה. ואז ממילא, כל היחס שלו אל היצר הזה הוא של יצר שהוא אויב לאדם. במקום לראות בו דווקא את היצר הטוב. כן, הזוהר אומר שמגיל 13 ואילך נכנס באדם יצר הטוב. מה משתנה בגיל 13? שמגיל 13 יש לאדם יצר מיני. ולכן הזוהר קורא לזה יצר הטוב. למה? כי זה היכולת להעניק חיים. זה היחס שצריך להיות. כשהשימוש בכוח הזה נעשה שלא לשם הבאת חיים, אז יש עצבות מסוימת, צורך בתיקון. אבל יש שמחה על זה שיש אפשרות של השובבים כדי לתקן. עד כאן ברור? טוב. מתוך כך, קהל קדוש, אנחנו ניגשים אל פסקה קף ח', שהרי למדנו את פסקה קף ז'. הדרכת הגאווה והשפלות בהערת פניות התורה לתופסי התורה בארץ ישראל בדורנו. לא מובן, הכותרת קצרה מדי. אבל כיוון שזה הרב ציודה שכתב את הכותרת הזאת, אז צריך ללמוד אותה שוב. בסדר? הדרכת הגאווה והשפלות. גאווה ושפלות זה בדיוק הפוך, נכון? בהערת פניות התורה. עכשיו, הרב כל הזמן אומר לנו שצריך ללמוד פניות התורה. מי צריך ללמוד פנימיות התורה? תופסי התורה בארץ ישראל בדורנו. הם צריכים לעסוק בפנימיות הזאת. והם צריכים להישמר ממידות רעות הדבקות בעוסקים האלה. כן? יש ביטוי כזה, אם מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם. אז אני חושב שזה חתם סופר היה אומר את זה. אם יסתר איש במסתרים. כמובן, האדם לומד סתרי תורה. ואני, הוא מבליט מכוח זה את האני. אני עוסק בסתרי תורה. יסתר איש במסתרים, ואני. התגובה היא, לא הראינו, נאום השם. כן, זה דורש ענווה. העיסוק הזה דורש ענווה. טוב, כן. תופסי עם סין. זה מילה בעברית. לתפוס, כותבים את זה בשורש תף פסין. מה הבעיה? זה ככה בעברית מאוחרת יותר. אבל בעברית הקדומה זה היה בסין. איש איש כי תסתה אשתו. איך כתוב כי תסתה? בסין או בסמך? בסין, נכון? למרות שמסכת סוטה בסמך, נכון. טוב. אז עד כאן הכותרת. מכאן ואילך נעסוק בפעם הבאה בעזרת השם בפסקה עצמה. שלום.